אנחנו לומדים היום את החדר ה-21 בהיכל היום יום, יום שישי, י' טבת, תש"ג. בכותרת הראשונה, למעלה, לפני השיעורים, רבי מציין תענית, היינו מדובר בי' בטבת, זה יום תענית, הרבי מוסיף סליחות אבינו מלכנו. שתי הנקודות הללו, יש ציון של חידוש. מה החידוש בדבר? היום אצלנו זה פשוט. מגיע תענית, אז יש סליחות, אבינו מלכנו. אבל הנוהג אצל רבותינו, נשיאינו, החל מאדמו"ר הזקן, וגם אצל הרבי הרש"ב, לא היו אומרים סליחות ולא אבינו מלכנו בתעניות ציבור. יש את זה במכתב ואיגרות קודש של הרבי האדמו"ר הרש"ב, מציין שהוא שמע עדות נאמנה ממישהו ששמע שבבית המדרש של אדמו"ר הזקן לא אמרו סליחות. יש גם סיפור שמספר ברשימות דברים הרב יהודה חיטריק על חסיד שהגיע להיות שליח ציבור בלובביץ', לא בלובביץ', כנראה זה היה ברסטוב, אצל הרבי הרש"ב, והיה תענית והתחיל להגיד סליחות. הרבי הרש"ב הסתכל עליו והתחיל להגיד אבל מלכנו, עצר אותו, אמר לו שלא, אצלנו לא אומרים סליחות. פה החידוש הוא שהרבי מדגיש שבפועל הנוהגים כן לומר סליחות ואבינו מלכנו. אחר כך הרבי מביא את השיעורי היום. אנחנו נמצאים בפרשת ויגש, אז החומש זה ויגש 60 פירוש רש"י, תהילים זה י' בחודש, אז זה מפרק נ"ה עד וכולל פרק נ"ט, ותניא אנחנו נמצאים בו בסיום פרק ז' בתניא, מהמילים אח החיות עד סיום הפרק בשר ודם. הקטע הזה שאנחנו נראה כרגע בפתגם הוא ציטוט מתוך מאמר של הרבי הקודם, דיבור המתחיל בכל בנייך. הרבי הקודם אמר בשנת תרפ"ט. נקדים מה מופיע שם במאמר לפני הקטע המצוטט כאן. ונקדים עוד משהו מעניין. הדבר הקודם אמר את המאמר הזה, דיבור המתחיל בכל בנייך, אמר את זה באותו שבוע פעמיים. אמר את זה פעם אחת בשבת פרשת ויצא בריגה, זה היה שבת עלייה לתורה, שנקרא שבת רוף של הרבי, של חתולה של הרבי. אותו שבת הוא אמר את המאמר הזה פעם ראשונה. לאחר מכן, כעבור כמה ימים, בי"ג כסלו, יום לפני החתונה, כבר היה בוורשה, אמר את המאמר הזה פעם שנייה. יש תוספת ושינוי שהיה במאמר בפעם השנייה, שאולי היה בפעם הראשונה. ויש כאן עוד דבר מעניין, שהרבי הריאץ נתן כאן לתגלית מעניינת, שכעבור כמה ימים בי"ט כסלו, הוא דיבר עם החסידים בהתוועדות, אז הוא אמר להם שאת המאמר הזה הוא אמר פעמיים. בפעם השנייה הוא הוסיף משהו על פי הוראה של אבא שלו. הרב הרש"ב נתן לו הוראה מה להוסיף. מה הוא הוסיף? הוסיף סיפור. מה הסיפור? סיפור שנכנס יהודי ליחידות, לרבי הצמח צדק. ומה היה הטענה שלו? מה הייתה הבקשה שלו? הוא אמר לרבי שבכל בית המדרש, איפה שהוא הולך, כולם דורכים עליו. מה שהוא לא אומר, לא מוצא חן בעיני אף אחד. ולא מתנהגים איתו כראוי. ועושים הפוך ממה שהוא רוצה. זה היה הטענות שלו. אז רבי הצמצא וקנה לו ואמר לו, אתה מתפשט על כל בית המדרש, אז במילא כל אחד שדורך, הוא דורך עליך. אתה צריך את הדעה העצמית שיש לך לשים אותו על הצד, ותגביה אצלך את עבודת השם יותר מהשכלה. דיין אתה לומד הרבה ויודע הרבה, אבל העבוד צריך להיות הרבה יותר מהשכלה. זה היה החלק הראשון של הציבור, ואז בא הפתגם שהרבי הצמצא וקנה המשיך ואמר לו עוד משפט, ואת המשפט הבא, אנחנו נראה פה. זאת אומרת, הרבי ביום יום הזה לא מביא את החצי הראשון, לא מביא את הסיפור, לא מביא את הבעיה של החסיד, הוא מביא רק את הסיומת, מה הרבי הצמח צדק ענה לו. ומה הוא ענה לו? הוא אומר לו ככה, מענה הצמח צדק על יחידות. חשוב להדגיש, עוד מעט נראה למה, חשוב להדגיש, זה היה מענה ביחידות, למרות שאפשר להגיד, הרבי הצמח צדק אמר כך וכך, הוא מדגיש שהיה ביחידות. מה הוא אמר? כתיב הפסוק אומר, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. שזה דרך אגב פסוק שאומרים אותו בהפטרה ביום תענית. יום תענית בהפטרה, דרשו השם בהימצאו, זה מופיע הפסוק הזה. אז הוא אומר ככה, הפסוק אומר, יעזוב רשע דרכו, אדם שהוא רשע, יעזוב את הדרך שלו, הדרך הלא טובה. ואיש אבן מחשבותיו, איש אבן בפשטות הכוונה היא אדם שהוא נוהג באופן לא נכון. אז אומר הרבי הצמח צדק שהמילה אבן, אפשר גם לקרוא את זה בניקוד טיפה שונה. אבן הוא מלשון און בחולם. אפשר לקרוא את המילה און ולא אבן. ברגע שזה יהיה און, אז המילה און יש פירוש אחר. און זה מלשון כוח, יש לזה כמה וכמה פסוקים. למשל, יש פסוק בספר ישעיהו שכתוב מרוב עונים. מרוב עונים זה מרוב כוח, מדבר על הקדוש ברוך הוא. יש פסוק אחר בנביא הושע, מצאתי און לי, או הפסוק הזה, איך שקוראים לזה, איש און. און זה כוח. ואז מה הכוונה, יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו? אז הוא אומר שפירושו כוח ועוז. מסיים הרב עצם הסלק ואומר לחסיד כך, וכשם דיעזוב רשע דרכו, זהו דבר המוכרח, כמו שהכרחי שהרשע יעזוב את דרך הרשע שלו, ולא יכול להמשיך עם דרך הרשע שלו בשום אופן, עכשיו בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקודש. אם הוא לא יחזור בתשובה, לא יעזוב את דרך הרשע, לא יכול להתקדם ברוחניות. הנה כמו כן צריך, אותו דבר, צריך האיש און, אדם שהוא און, אדם שיש לו דעה חזקה, כלומר, איש החזק בדעת עצמו, אז הוא צריך לעזוב מחשבותיו. ראינו את המחשבות האלה שנותנים לו ישות וגאווה, הוא צריך לעזוב אותם. נוסיף רגע כמה הדגשים מעניינים, שהרבי סיפר את הסיפור הזה גם במהלך השנים כמה פעמים, ובאחד השנים זה מופיע במאמר של הרבי, שהרבי גם הביא את כל הסיפור הזה. הרבי מדייק במאמר הוא שלושה דברים. דבר ראשון, מה זה חשוב לספר לנו? שהחסיד אמר בי, הרבי סמך צדק, שדורכים עליו בבית המדרש. אחרי לדבר באופן כללי, אני מרגיש שכולם דורכים עליהם, מה זה משנה איפה הפרט הזה מופיע. גם מה זה משנה שהוא סיפר את זה לרבי כשהוא היה ביחידות. ודבר שלישי, למה הרבי סמך צדק מדבר איתו בלשון רבים, לעזוב מחשבותיו. הרי לכאורה אתה מדבר על מחשבה אחת, על מחשבת הדעת עצמו. תעזוב את המחשבה הזו, למה הוא מדבר לשון רבים. בעצם הפסוק אומר, איש און מחשבותיו. הרבי הסביר שיהודי שאצלו יש אסכולה, הוא לומד חסידות, אבל אין לו עבודת השם פנימית, אז זה יכול להיות בבית המדרש, שבית המדרש הוא מקום שהוא נקרא בית מקדש מעט, שורה שם השכינה, מקום ששורה השכינה אתה צריך לאבד את הישות שלך, אבל אם אין לך עבודה אתה יכול להיות בבית המדרש והישות שלך קיימת. יתרה מכך, אתה יכול להיות ביחידות, אתה נכנס ליחידות לרבי, אתה לכאורה נמצא במצב כזה שמתגלה היחידה שבנפש שלך מתחברת עם היחידה של הרבי, אתה נמצא ברמה מאוד גבוהה, ואף על פי כן יכול להיכנס לשם עם הישות שלך. ולכן מדגישים את שתי אלה. ועל זה אומר לו הרבי הצדק, אתה צריך לעזוב את זה. הוא אומר זה לשון רבים, לעזוב מחשבותיו, לעזוב, לעשות בדק בית במחשבות של האדם, את כל סוגי המחשבות של הישות, אפילו הדקות ביותר. לכן אומר לשון ריבוי, לעשות בדק, מביא ומביא במאמר דוגמה כמו תלמיד חכם שכתוב שאם יש לו רבב על בגדו אז הוא לא יכול לתאר את הבגד, צריך שהבגד יהיה שלא יהיה חציצה. אז איזה רבב? אפילו הכי קטן, ככל שהוא תלמיד חכם יותר גדול צריך להיות נקי לגמרי. גם המחשבות העצמיות של האדם שצריך להגיע למצב אלוקי טוב, אז חייב לעזוב כל מחשבותיו. מסיים הרב ואומר ככה, ולא יאמר איך זו גזוי, לא יבוא ויגיד, אני אומר ככה וככה. איך אל תזוי, אני סובר כך וככה. כי כל איך זה מציאות, כל אדם שמקדים באמירה, אני אומר ככה, ההקדמה הזו והדגש הזה על אני, הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות. כל פירוד הלבבות נהיה מזה שאדם בא עם, עם הישות שלו והחזק בדעת עצמו, זה גורם פירוד לבבות והפרעה, ואז הוא לא צריך לבוא בטענות למה אחרים דורכים עליו. אלא שהוא פשוט יוריד קצת את הישות שלו, אז יראה שאף אחד לא נורך עליך. ולסיום, אנחנו ראינו בימים הקודמים, איך שהפתגמים תואמים מאוד מאוד למהלך של ספר הרמב״ם. היום אנחנו נמצאים בדיוק בסיום ספר המדע, אחרי שהיה לנו ממש פתגמים שהולך לכל האורך, הלכות יסודי התורה היה לנו, הלכות דעות, הלכות עבודה זרה, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה, היום מגיעים להלכות האחרונות, הלכות תשובה. זה בדיוק תוכן הפתגם פה. תוכן הפתגם זה איך צריך להיות עבודת התשובה, זה ממש תואם לפי סדר ההלכות. זה פתגם שבא לתיום, לסיום ספר המדע ברמב״ם. שבזאת השם, נצליח במשימה. בשורה טובה.